שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת עמיחי יהושע בן ברוריה בריינה אסתר בתוך שער חולי ישראל. נשמח אם כל הלומדים יכוונו לרפואתו בעזרת השם. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קוף ב' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה רבע שעה. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה של השורות הכי רחבות בעמוד הקודם. בדף קודם הבאנו את מה שכתוב במשנה בתחילת הפרק, ששלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא, וזה ירובעם, אחאב ומנשה, והתחלנו לדבר אתמול על ירובעם. אז דרשנו את השם שלו ואת שם אבא שלו, ראינו מה המקור לזה שאין לו חלק לעולם הבא, ועכשיו נמשיך עם דרשות שונות על החיים של ירובעם. לפני שנמשיך, רק נזכיר מי זה ירובעם. ירובעם בהתחלה היה אחראי על בני יוסף מטעם שלמה המלך. באיזשהו שלב ירובעם מנסה למרוד בשלמה המלך, עוד מעט נראה למה. המרד לא הולך והוא בורח למצרים. כששלמה המלך נפטר ורוצים להמליך את רחבעם, ירובעם חוזר ממצרים. ואחרי שרחבעם רוצה לקחת יותר מדי מיסים, אז כל השבטים, חוץ משבט יהודה, ממליך את ירובעם עליהם במקום את רחבעם. וזה בעצם מתחיל את הפיצול שלא יתאחה עד החורבן בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל. עכשיו חשוב להדגיש שהפיצול הזה נעשה בהוראה של הנביא אחיה השילוני, כתגובה לחטאים של שלמה המלך בסוף ימיו. הבעיה הייתה שירובעם לקח את זה קצת רחוק מדי, כי הוא פחד שבני ישראל יעלו למקדש ואז הם ירצו בסוף להיות עם רחבעם ויהרגו את ירובעם. לכן הוא עשה שני עגלים בבית אל ובדן בשביל שיעבדו את השם שם ולא יעלו לירושלים. וזה החטא שגרם למה שראינו בשיעור הקודם, שהוא גם הושמד וגם הוכחד, כלומר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אז עד כאן ההקדמה, ועכשיו נמשיך עם דרשות אל ירובעם. ואנחנו נחלק את הדרשות שהגמרא מביאה לשלושה סוגים. סוג אחד זה ביקורת, סוג שני זה פשוט תיאור של החטאים שלו, וסוג שלישי, שזה הסוג המפתיע, זה תיאור הגדולה שלו. כלומר, הגמרא מבינה שירובעם לא היה סתם אדם חוטא, אלא היה ממש מגדולי ישראל, אולי הגדול שבהם, אבל בכל זאת, כמו שעוד רגע נראה, גסות הרוח גרמה לו לטעות ולחטוא, ועל זה הוא נענש. אז שוב, יהיה לנו ביקורת, חטאים ותיאור הגדולה שלו. אז אנחנו מתחילים עכשיו בשלב של הביקורת, אבל גם כאן מתואר שבח. כלומר, רבי יוחנן מסביר מה עשה ירובעם טוב שבגלל זה הוא זכה למלוך, ומה הוא עשה לא טוב שבגלל זה הוא נענש. אז מה שהוא עשה טוב זה שהוא ביקר את שלמה. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, ירובעם מרד בשלמה, וכשהפסוק מתאר את המרד שלו, כתוב, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את המילו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. מה הכוונה שהוא סגר את הפרץ? מסביר רבי יוחנן שירובעם מתלונן כלפי שלמה, שאבא שלו דוד עשה הרבה פתחים בשביל שכשיבנה המקדש, כולם יוכלו לעלות ירושלים בקלות, ואילו הוא שלמה סתם את הפתחים ושם שם האנשים שלוקחים מיסים מכל מי שעובר, בשביל שיהיה לו מספיק כסף בשביל לפרנס את בת פרו. וזה באמת ביקורת חריפה כלפי שלמה, והגמרא מקבלת את הביקורת. הבעיה היא שירובעם אמר את הביקורת בפרסיה, ועל זה הוא נענש. כלומר, מסביר היד רמה שזה גרם לזה שהמעשים הטובים שלו לא הצליחו לחפות על המעשים הרעים שלו בזה שהוא עשה את העגל. ודרשה הבאה, אומר רב נחמן, גסות הרוח, כלומר החשיבה על עצמו, היא זאת שגרמה לטרוד את ירבה מן העולם, כלומר גרמה לו לעשות את שני עגלים. איך זה נבע מגסות רוח? כמו שאמרנו, כיוון שהוא כל כך פחד על עצמו מזה שהם ילכו לירושלים ובסוף הם ירצו את רחבם ויהרגו אותו, אותה חשיבה מוגזמת על עצמו היא זאת שגרמה לו לעשות את העגלים. ורב נחמן מתאר את מה שעבר לו בראש, ירובעם אמר לעצמו, אם הוא גם יעלה למקדש, אז הוא ורחבעם יהיו במקדש, והרי יש כלל שרק מלך מבית דוד יכול לשבת במקדש, אז ירובעם לא יוכל לשבת, ואז יצא שרחבעם ישב וירובעם לא ישב, אז כולם יחשבו שירובעם הוא עבד של רחבעם ויהרגו את ירובעם. אז ממילא, מתוך החשש הזה על עצמו, הוא עשה את העגלים בשביל שלא יעלו לירושלים. אז זה מה שרב נחמן אמר, שהכל קרה בגלל גסות הרוח שלו. אז ראינו שתי דרשות של ביקורת כלפי ירובעם, עכשיו נראה עוד ארבע דרשות של תיאור החטאים שלו. אז דבר ראשון, כשכתוב שהוא עשה את העגלים, כתוב ויבעץ המלך. מה הכוונה ויבעץ? אם הוא התייעץ? אז אומר רב יהודה, ויבעץ, הכוונה היא שהוא רוצה לקבל אישור מאנשים חשובים. איך הוא עשה את זה? כשהמניחו אותו למלך, הוא הושיב כמה אנשים שהוא רוצה לקבל מהם אישור שהוא באמת יהיה המלך, והוא הושיב אותם בזוגות כשיש צדיק עם רשע, ואז הוא שאל כל זוג, האם תהיו נאמנים לי כמלך, האם תחתמו על כל מה שאני אומר, ואז הם אמרו שכן, ואז הוא אמר, ואם אני אגיד לכם לעבוד עבודה זרה, גם אז תחתמו? אז הצדיק מיד אמר, מה פתאום, אבל אז הרשע אמר לצדיק, אל תדאג, הוא לא באמת מתכוון שהוא יעבוד עבודה זרה, הוא רק רוצה שנחתום בשביל שהוא יראה לכולם עד כמה אנחנו נאמנים למלך. והדברים האלו שכנעו את הצדיק, וכך גם הרשע וגם הצדיק חתמו לו על דף שהם מוכנים לעשות כל מה שירובעם אומר, אפילו שהוא אמר להם לעבוד עבודה זרה. וכך עם הדף הזה ירובעם הלך ועשה את העגלים, וכל מי שפקפק הוא היה מראה לו, הנה תראה, אפילו הצדיק ישר שהוא יקשיב לי גם אם אני אומר לעבוד עבודה זרה. עכשיו הגמרא אומרת שעם התכסיס הזה שלו הוא אפילו הצליח להוציא חתימה מאשרת מאחיה השילוני. איפה אנחנו רואים את זה? אחרי יותר מ-100 שנה, כשיהוא היה מלך ישראל, שאגב הוא המלך היחיד בישראל שלא כתוב עליו שהוא עשה את הרע בעיני השם, אז אפילו הוא שהוא הרג את כל בית אחאב כי הם עבדו לבעל והוא הכרית את עבודת הבעל, בכל זאת כתוב עליו שהוא לא שר מהלכתות ירובעם, כלומר שגם הוא עבד את שני הגלים האלו. מה גרם לו לעשות את זה? הגמרא מביאה שני הסברים, אביי ורבא, מה שקשור אלינו זה רבא. רבא אומר שהוא ראה את האישור החתום של אחיה השילוני שאישר שצריך לעשות כל מה שירובעם אומר, אפילו אם הוא יאמר לעבוד לפסל, וזה שכנע את יהוא ששני הגלים אלו הם בסדר. ותיאור נוסף של החטאים שלו דורש רבי יוחנן את מה שכתוב בהושע, ושחטה סטים העמיקו, שהשם אומר כלפי ירובעם שהוא העמיק את האיסור שלו יותר משהשם העמיק את האיסור שלו. כלומר, כשהשם אמר שחייבים לעלות לרגל ירושלים, מי שלא עושה את זה רק עובר על עשה. לעומת זאת, כשירובעם אמר שאסור לעלות לרגל ירושלים כי הוא רוצה שילכו לעגלים שהוא עשה, אז הוא העמיק את האיסור כי אומר שמי שיעלה יהרגו אותו בחרב. זה היה דרשה שנייה. דרשה שלישית שמתארת את הסיפור, כתוב, והיא בעת ההיא, וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה, ואז אחיה לוקח את הסלמה וקורא אותה ל-12 חלקים, והוא נותן 10 חלקים לירובעם, ובזה הוא מנבא לו שהוא יהיה מלך על 10 השבטים. אז הגמרא מביאה כמה דרשות על הפסוק הזה. דבר ראשון, מה זה שכתוב בעת ההיא? אומר רבי יוסי שיש זמנים שהם מועדים לפורענות. אז גם כאן, כשכתוב בעת ההיא, הכוונה היא לעת מסוימת, שהיא אתה מראש מועדת לפורענות. רבי יוסי דורש את אותו עיקרון גם לרעה וגם לטובה בעוד פסוקים, ולא רק על זמן הוא דורש את זה, אלא גם על המקומות כמו העיר שכם, ששם עינו את דינה ושם מכרו את יוסף, ושם גם התפצלה המנוחה כשבני יהודה המליכו את רחבעם ובני ישראל עזבו אותו והלכו לירבעם. אז זה דרשה ראשונה לגבי ואי בעת האי כשירבעם יוצא מירושלים. דרשה שנייה, אומר רבי חנינא בר פפא שהוא יצא מפתקה של ירושלים, כלומר הוא יצא משם בשביל אף פעם לא לחזור. רשי אומר שהוא יצא מספר האוכלוסין של ירושלים. עד כאן הדרשות הרעות. עכשיו אנחנו מתחילים דרשות שמשבחות את ירבעם. אז דורשת הגמרא את מה שכתוב סלמה חדשה. דבר ראשון, אומר רב נחמן שירבעם היה כמו בגד חדש, כלומר שלא הייתה בתורתו שום דופי. ודרשה נוספת, סלמה חדשה, כשהוא ואחיה השילוני אמרו חידושים שאוזן לא שמעתם, ואת זה ששניהם היו ועד בשדה, דורשים ששאר תלמידי החכמים יחסית עליהם היו כמו הסבים, ושטעמי המצוות היו גלויים בפניהם כמו שדה. אז אלה הדרשות לטובת ירובעם, ועכשיו אנחנו שוב חוזרים לביקורת על ירובעם. אנחנו בשורה הבינונית השנייה, קודם כל הגמרא מבקרת את 10 השבטים שהם קיבלו על עצמם את ירובעם כמלך. בספר בן יהוידע הוא מסביר שלמרות שאחיה השילוני התנבא לירובעם שהוא יהיה מלך, בכל זאת הנבואה הייתה רק אליו. 10 השבטים מצידם הם לא ידעו על זה, ולכן עליהם יש ביקורת על זה שהם מרדו בבית דוד. רבי חנינא בר פפא דורש את זה על מה שכתוב, לכן תתני שילוחים על מורשת גת, כלומר אתם משלחים את צאצאיו של דוד שהוא נלחם בשבילכם בפלישתי, שהעיר בירה שלהם הייתה בגת. זה דרשה אחת של רבי חנינא בר פפא נגד ירובעם. דרשה נוספת, הוא אומר שירובעם משחית בין ישראל לאבים שבשמיים, והוא אומר שכל מי שנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, אז זה נחשב כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת ישראל, והוא נעשה חבר לאיש משחית, כלומר לירובעם שכאמור השחית בין ישראל לאבים שבשמיים. ודרשה נוספת, וידח ירובעם את ישראל מאחרי השם, אומר רבי חנין שזה היה כשתי מקלות המתיזות זו את זו, כלומר מסביר רשי שהוא רחיק אותם בכוח מהשם, כמו אדם שמעיף מקל אחד על ידי שהוא נותן לו מכה עם מקל אחר. ודרשה נוספת, אומר רבי יושעיה שאחרי ירובעם אז ישראל היו יונקים משלושה עגלים, כלומר שעכשיו הם ננשים גם על חטא העגל ביציאת מצרים וגם על שני עגלים של ירובעם. ודרשה נוספת, כתוב אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו הרעה. מה זה אחר הדבר הזה? הרי לפני זה לא מסופר שום דבר שקשור. אז דורש רבי אבא שהקדוש ברוך הוא תפס את ירובעם ואמר לו חזור בך, ואני ואתה ודוד המלך נטייל ביחד בגן עדן. זה מתחבר למה שאמרנו שירובעם באמת עד שהוא חטא היה אדם גדול והוא יוכל לחזור לזה. אבל ממשיך רבי אבא שירובעם שאל את הקדוש ברוך הוא מי יהיה בראש, והוא אמר דוד המלך יהיה בראש. ואז ירובעם אמר אם כך אז אני לא רוצה, ובאמת הוא לא חזר בו. אז אלה היו דרשות הביקורת. תוך כדי היו גם שתי דרשות על חטא העגל. דבר אחד כתוב בדברים פרק א' ודי זהב, שזה מרמז על חטא העגל. למה כתוב ודי? אז דורש רבי ינאי שזה כמו המילה ודי, כלומר שיש פה בעצם כביכול האשמה כלפי השם, שבגלל שהוא נתן להם כל כך הרבה זהב עד שהם היו אומרים די, אז מרוב טוב הם חטאו. זה דרשה אחת. דרשה שנייה, כתוב אחרי חטא העגל, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, כלומר שהשם עוד יעניש אותם בעתיד על הדבר הזה. אומר רבי חנינא שזה באמת קרה בחורבן, הוא רואה את זה בפסוק ביחזקאל, קרבו פקודות העיר. אז הוא לומד פוקדי פקודות, שהכוונה היא שכאן בני ישראל שילמו את החוב גם על חטא העגל. ועכשיו אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', אנחנו שוב הולכים לדבר על הגדולה של ירובעם, אבל לא רק עליו, אלא גם של אחאב ומנשה, כלומר כל שלושת המלכים שאמרנו עליהם שאין להם חלק לעולם הבא. נראה עכשיו שני סיפורים של אמוראים שזלזלו באותם מלכים, ושהגמרא אומרת שזה לא פשוט לזלזל בהם. הסיפור ראשון זה רבי אבאו שישב ודרש בגנותם של אותם מלאכים, וכתגובה לזה הוא נהיה חולה, אז הוא קיבל על עצמו להפסיק לדרוש בגנותם, ואז באמת הוא התרפא, ולאחרי שהוא התרפא הוא שוב חזר ודרש בגנותם, ותלמידים שלו שאלו למה, אז הוא אומר כמו שהם לא חזרו בהם, כלומר שהם לא עשו תשובה, שאגב לגבי מנשה נראה שזה לא ברור, אז גם אני לא צריך לחזור בי ולהפסיק לדרוש בגנותם. אז זה סיפור ראשון. סיפור שני זה על רבשי, שבסוף השיעור, כשהוא ידע שמחר הוא הולך לדבר על שלושת המלכים האלו, אז הוא אמר, מחר בשיעור נדבר על חברינו. ובזה שהוא קורא להם חברינו, יש בזה סוג של זלזול, ואז בלילה מנשה התגלה אליו בחלום, ואמר, לנו אתה קורא חברים שלך? מה, אנחנו באותה דרגה שלך? אתה אפילו לא יודע מאיפה מברכים על הפת, ואתה קורא לנו חברים שלך? ואגב, הוא באמת אומר לו, מאיפה מברכים על הפת? מאיפה שהפת מתחילה להתבשל? כמובן שצריך להבין מה מסמל פה העניין של הפת. בכל אופן, רבשי שואל אותו, האם הייתם כל כך גדולים? איך יכול להיות שעבדתם כל כך עבודה זרה? אז אומר לו מנשה, אתה, אם היית שם באותה תקופה, אתה היית מרים את שיפולי הגלימה שלך ורץ אחרי עבודה זרה. כלומר, אל תבקר אותנו כשאתה חי עכשיו בדור שאין בו יצר הרע של עבודה זרה. אתה לא יכול להבין את זה. ובאמת למחרת, כשרבשי הגיע לשיעור, במקום לומר, עכשיו בואו נלמד על החברים שלנו, הוא אמר, עכשיו בואו נלמד על הגדולים. ובזה סיימנו לדבר על ירובעם, ועשינו עכשיו קטע קישור לדבר על מנשה, ועכשיו באמת נתחיל להתמקד במנשה. אז כמו שראינו בירובעם, אנחנו נדרוש את השם שלו, גם נסביר מניין שאינו חלק לעולם הבא, נביא עוד כמה דרשות, גם נדבר על הגדולה שלו. אז אנחנו מתחילים לגבי השם, אנחנו ברבע העליון של עמוד ב'. אומרת הגמרא, אח אב זה אח אב, אח זה כמו הנחה, כשאומרים אח, אוי וי, כלומר שהוא היה רע לשמיים, ואב זה כמו אבא, כלומר שהוא אב עבודה זרה, כמו שאבא אוהב את הבן שלו, והגמרא אומרת על זה שהוא אבא עבודה זרה יותר חמור מירובעם, עד כדי כך שהחטאים החמורים של ירובעם היו החטאים הקלים של אח אב. שבסוגריים נעיר שריהל בספר הכוזרים מסביר את זה, שירובעם עם העגלים לא התכוון שיעבדו עבודה זרה, אלא שיעבדו את השם באמצעות העגלים, כמו עגל הזהב שבני ישראל עשו. אחאב לעומת זאת הוביל עבודה לבעל, שזה ממש לעבוד אל אחר, אז זה הרבה יותר חמור, והגמרא אומרת שהוא שם המון עבודה זרה בארץ, בכל תלם ותלם בארץ ישראל, ומניין שלו חלק לעולם הבא, כתוב ויחרתי לאחאב משתין וקיר, ועצור ועזוב בישראל. מה זה עצור ועזוב? עצור בעולם הזה, ועזוב לעולם הבא. עד כאן הביקורת על עכשיו, עכשיו נאמר גם כמה דברים על הגדולה של אחאב, אנחנו ממש באמצע עמוד ב', נתחיל קודם עם אבא של אחאב, אומרי, במה הוא זכה להיות מלך? בזה שהוא הוסיף עיר לישראל, את העיר שומרון. ובמה אחאב זכה להיות מלך? הוא היה מלך 22 שנה, בזה שהוא קיבל את התורה, וכמו שהתורה נכתבה ב-22 אותיות, גם הוא היה מלך 22 שנה, איפה רואים שהוא קיבל את התורה? בפרק כף במלאכים א', כתוב שבן הדד, מלך הרם, יהיה על העיר שומרון, ואחאב אמר לו שהוא מוכן לתת לו את כל מה שהוא רוצה, אבל כשהוא דרש את מה שהוא קורא מחמד עיניו, לזה אחאב כבר לא הסכים, והגמרא אומרת, מה זה אותו מחמד עיניו? זה התורה, לזה הוא לא הסכים. ואיך אנחנו יודעים שזה התורה ולא סתם עבודה זרה? כי כתוב שם שגם הסכנים וכל העם הסכימו שהוא לא צריך לוותר. אז לגבי הסכנים אולי אפשר לומר שזה סכנים רשעים, אבל לגבי כל עם ישראל, הרי ברור שהיו שם גם צדיקים, כי אחרי זה כתוב שהיו 7,000 איש שלא עבדו לבעל, והרי כל העם הסכים לזה גם אותם 7,000 איש, אז כנראה שלא היה מדובר בעבודה זרה, אלא בספר התורה. אז זה דבר אחד טוב על אחאב, ועכשיו רב נחמן אומר עוד יותר מזה, אחאב היה שקול, כלומר כמות האבונות והזכויות שלו היו אותו דבר, נראה עוד רגע איך הוא רואה את זה, אבל קודם נראה את השאלה של רב יוסף. רב יוסף אומר, הרי כתוב על אחאב, רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם. איך אפשר לומר על אדם כזה שהתנך מעיד עליו שלא היה כמוהו לעשות הרע בעיני השם, שהאבונות והזכויות שלו היו שוות? מסביר רב יוסף, נכון, הוא באמת חטא, אבל הוא גם היה וטרן בממונו, הוא היה נותן כסף לתלמידי חכמים, והזכות הזאת כיפרה לו על חצי מהאבונות, לכן הוא היה נחשב שקול. עכשיו, מאיפה רב נחמן ראה שהוא היה שקול? אז מסופר במלאכים א' פרק כ"ב, שאחאב התלבט אם לנסות לכבוש את רמות גלעד מארם, אז הוא שאל 400 נביאים וכולם אמרו לו שיעשה את זה ושהוא יצליח, אבל אז הוא הביא את הנביא מיכיהו, שהוא תמיד היה מלבא לו דברים רעים, וגם כאן הוא אמר לו שאם הוא ינסה, אז הוא ימות במלחמה הזאת. והוא המשיך וסיפר לו שורה בנבואה שהשם בשמיים שאל מי מתנדב ללכת לנסות להטעות את אחאב שילך לכבוש את רמות גלעד וכך הוא ימות במלחמה, ואז הגיע איזושהי רוח שקר והיא אמרה שהיא מתנדבת, והנה בא את כל אותם נביאים שקר שהם יאמרו לאחאב שהוא יצליח במלחמה. אז בכל אופן רואים שהיה קשה להשם כביכול להניש את אחאב, כלומר שהיה צריך מישהו שינסה לפתות אותו להיכנס למלחמה. למה צריך לפתות אותו? כנראה שהוא היה שקול מבחינת הזכויות והאבונות. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את אותה רוח שקר, נאמר עליה עוד כמה דברים. אותה רוח הייתה של נבות הישראלי, שאיזבל גרמה למותו בשביל אחאב, בשביל שאחאב יקבל את הכרם שלו, וממילא אותה רוח התנדבה בשביל לנקום באחאב ולגרום למותו. ודבר נוסף, אומר רבי יוחנן, למרות שאותה רוח עשתה את מה שהשם ביקש, בכל זאת, כיוון שהיא הלכה לעשות שקר, אז כשהשם אומר לה ללכת לעשות את זה, אז כתוב שהשם אומר לרוח, צא ועשה כן. למה כתוב צא? כי השם לא יכול לסבול במחיצתו דובר שקרים, לכן הוא אמר לו צא. והגמרא מסיימת את הסוגיה של אחיו מהפסוקים שכתובים בתחילת מלכותו של אחיו. הפסוקים מסכמים מראש את כל המעשים הרעים של אחיו, אז כתוב שם בין השאר ויעש אחיו את העשירה, ויוסף אחיו לעשות להכיס את השם אלוקי ישראל מכל מלכי ישראל אשר יהיו לפניו, ומסביר על זה רב יוחנן, שהוא כתב במפורש על השערים של שומרון, אחיו כפר באלוקי ישראל, ואגב הגמרא מביאה את החזיהו הנכד של אחיו, שהוא עשה אפילו יותר גרוע מזה, הוא מחק את כל ההזכרות של שם השם בספרי התורה, ובמקום זה הוא כתב שמות של עבודה זרה, ובזה סיימנו להיום, הגענו לשש שורות מתחתית עמוד ב', מחר נדבר על המלך השלישי על מנשה, נחזור על מה שראינו היום. בתחילת השיעור המשכנו לדבר על ירובעם, ראינו שהוא ביקר את שלמה אבל שהייתה בו גסות רוח ולכן הוא עשה את שני העגלים. ראינו שהוא השיג אישור לעגלים אפילו מצדיקים כמו אחיה השילוני ושהוא איים בהריגה על מי שיעלה לרגל ירושלים. אבל מצד שני ראינו שהייתה לו סלמה חדשה, כלומר שלא הייתה בתורתו דופי ושהוא חידש חידושים ושיחסית אליו שאר תלמידי החכמים היו כמו הסבים ושהוא ידע את כל תמי המצוות, אבל בכל זאת כאמור הוא חטא. עד כדי כך שהוא השחית בין ישראל לקדוש ברוך הוא והודיח את ישראל מאחרי השם, ושהוא גרם לעם ישראל להנש עכשיו על שלושה עגלים, ושהוא לא רצה לחזור בו כי דוד היה הולך בראש. אחר כך ראינו שאסור לזלזל לא בו ולא באחאב ומנשה. אחרי זה עברנו לאחאב, דרשנו את השם שלו, אחאב. ראינו שהוא היה חמור יותר מירובעם, אבל בכל זאת הוא כיבד את התורה ותלמידי חכמים, ולכן רב נחמן אמר עליו שהוא היה שקול, לכן השם היה צריך לפתות אותו שייכנס למלחמה בשביל להניש אותו. ובסוף ראינו שהוא כתב על דלתות שומרון שהוא כופר באלוקי ישראל כל טוב.